אנחנו בדף על עניין של טומאה. טוב, לצערי אני אתנצל על האיחור. יהי רצון לפניך אדוני לא היה שם עבר תקלה לי ועכשיו עשו זכו בך ושלום מה אתה מתר אותה ואומרים תעשו ועשום אותה ויקשלו חבריי נפלאות מתורתך לרפואת בעצם שעברה בן בת ישראל אהרון בן מרים ירוסם נועם בן שמעון מחסה בן רשמל היה מונח הרב יוסף שמעון בן רמושה הרב יעקב יעקב חי בן מרגלית פועת כל חולי אמור שלי נשמד אבד אמור שלם היחיד בן סעדה ברוך בן יוסף רזל בת בת שבע ברוך משה בן מלכה ולרפואת האמא של כן מלכה בת בת טויבה ולרפואת כל חולי אמור ישראל. טוב, אז אנחנו בדף י"ב עמוד א', היום הדף הוא י"ג, מסכת תמורה. אז אנחנו הגענו, נראה עוד פעם את השורות האחרונות של י"ב עמוד א', נושא של מקווה, טהרת מקווה. אז אתמול נתנו את הפרינציפים, נראה את זה אולי עכשיו עוד פעם במהירות, ואנחנו בעזרת השם נתקדם. אומרת הגמרא בשורות האחרונות, ואין מים שאובים פוסלים את המקווה, זה קטע מהמשנה, אלא לפי חשבון. אז הגמרא אומרת, מה הפירוש כמו מי הגמרא הולכת, אלא לפי חשבון? מה נתנה? אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, רב אליעזר בן יעקבי. דתניא, רב אליעזר בן יעקב אמר, מקווה שיש בו 21 צאה מי גשמים, היינו שהם לא שאובים, קשרים לתפילה, אז כל טמא יכול לטבול בו חוץ מזב, כי זב צריך מעיין, מים חיים של מעיין. אז אם יש לו 21, אז כבר יש לנו רוב, אז יש לנו דין בתורה, יש לנו כמה יסודות דאורייתא. כדי שאדם יהיה צריך לטבול במקווה ויהיה כשר, יהיה טהור, הוא צריך 40 שאה. עמה על עמה ברום 3 אמות. זה העמידה הלכה למשה מסיני. הדין השני שהוא דאורייתא, שהמים אסור שיהיו שאובים. אבל כיוון שבדאורייתא יש דין של רוב, אז אם יש 21 של מים שאינם שאובים בתוך המקווה, אז בעצם דאורייתא אתה יכול עכשיו את ה-19 האחרים לקחת מים שאובים להשלים. החידוש הוא כאן כאילו זה לכתחילה אפילו. או ש... כן, זאת אומרת, ברגע שאתה זה לא ביטול איסור, כי ביטול איסור אסור לך תחילה. אבל אולי נגיד, אם נשפח מים שאובים, לפחות זה ודאי נכון, הרי זה בטל מן התורה. אז מה שהוא אומר כאן, מה אומר כאן למעשה רב אליעזר בן יעקב, מקווה שיש בו 21 צאה מגשמים, אז הוא עושה שתי פעולות, וככה הוא מתאר את המקווה. מה עם שתי הפעולות? הוא מקפיד שיהיה 21, ו-19 הוא יכול שאובים, היינו שרוב יהיו מים שלא שאובים, והדבר השני זה נקרא המשכה בלשון הגמרא פותקן. לפתוק, היינו לא לשפוך ישירות מהכלי של המים השאובים למקווה, אלא אתה עושה שלב ביניים, אתה שופך אותם לפחות במרחק ג' טפחים מהמקווה. על ידי זה, מה אתה מרוויח מזה? כי מדאורייתא שהפכת אפילו ממים שאובים, אם יש 21 זה כשר. חכמים באו וגזרו שאסור לעשות את זה. אבל דווקא כשאתה שופך ישירות מכלי של מים שאובים, הם אסרו. אבל הם לא גזרו, אם עשית שינוי על ידי ששפכת, נגיד, ליד המקווה אתה יוצר מין מדרון, אתה שופך ממים...
עשה זה
בעצמו. בשינוי.
הוא נמשך בעצמו לשם.
השיפוע. כן. זהו, בסדר, לא, כאילו זה מתאר, הרי חזל גזרו שלא, עד שלא אין 40 שעה, ג' הוא ג' מים שאובים, פוסים את המקווה, כל עוד שאין 40 שעה. אחרי שיש 40 שעה, תשפוך כמה שאתה רוצה. כאן, במקום שאתה לא שופך ישירות, אז אומר רבי אליעזר בן יעקב, יש כאן שתי נקודות, רוב והמשכה, או הפתקה, מה שהגמרא קוראת לזה. אז אם כן, בזה אנחנו מרוויחים את מצילים את המקווה, יפה, הוא פותקן למקווה, והם תיאורים, ועל ידי שהשאיבה מתארת בשתי פעולות, ברביעה, מה זה רביעה? לשון רוב, ובהמשכה. זה רביעה מלשון רוב, רביעה זה לשון רוב, כן. אז זה הדברים שבעצם הם מצילים את הדבר הזה. אומרת הגמרא, לא, קודם צריך שיהיה רביעה. כשרוב של 21. זה התנאי הראשון. זה התנאי הראשון שחייב להיות, כן? אומרת הגמרא, יפה. אז יוצא ככה, אם יש רוב ויש המשכה, אנחנו, עכשיו באה הגמרא ואומרת, מזה שאתה אומר שהמשנה היא רבי אליעזר בן יעקב ולא חכמים, מכלל דרבנן שחולקים עליו ספרי דברביעה ובהמשכה לא, הם מחמירים יותר. כי בעצם כל הדינים במשנה שלמדנו זה לכולה. אז אם יש דעה שחולקים, אם אתה בא טוען שזו דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, סימן שיש חכמים שחולקים עליו, שלמרות שיש רוב מים שלא שאובים, ואתה עושה גם המשכה, זה לא יעזור, כן? כי אתה אומר, אין פוסלים אלא לפי חשבון משמע שהוא בא להקל משיטה, אתה חולקים עליו. הביטוי הזה וכל הדוגמאות במשנה זה בא לחלוק. אז אם כן, אם תגיד כך שיוצא, שלפי רב לזור יעקב צריך שתי פעולות, לפי חכמים לא יעזרו שתי פעולות, אפילו יוצא שתי פעולות זה לא עוזר, אלא הדחיית הרבין ואמר בשם רבי יוחנן, כן? שמה הוא אומר? שאובה, מקווה שאובה, שעשויה כולה ממים שאובים, שהמשיכוה כולה לתוך מקווה אחר, תאורה, לא צריך גם המשכה וגם רביעה של מגשמים, אפשר להעזר בכלל בלי כלום. אין לו רוב, מקווה עומד כאן ריק. ויש לי איזה בור מים שאובים, ואני רוצה למלא את המקווה החדש. מה אני עושה? לפי מה שאומר שם רבי יוחנן, אני פשוט מזרים את המים שבמקווה של המים השאובים למקווה דרך
המשכה.
דרך המשכה. אז הוא יוצא, יש כאן, אין לנו שום דעה, כי הרי מה אמרנו? רב אליעזר בן יעקב אומר צריך שתי תנאים. ואילו חכמים אומרים לא יעזרו אפילו שני תנאים. אז מי זה הדעה? רבי יוחנן שהוא סומך עליה שהוא מתיר לטהר מים שאובים, כולם מים שאובים על ידי המשכה. אין, זה לא רב אליעזר יעקב ולא חכמים. זה הגמרא שואלת. בסדר? לא רבנן, לא רב אליעזר יעקב. כל המחלוקת שלהם זה בהמשכה ורביעה, אבל בהמשכה לבד אף אחד לא מכשיר. כי ברור לנו בשלב הזה שרבי אליעזר יעקב הוא המקל. ואם הוא המקל דורש שני תנאים, אז חכמים אומרים גם שני תנאים לא מועיל. אתה בא להתיר שמספיק שיהיה המשכה ולא צריך רביעה, מי זה התנא? אז מה אתה רבי יוחנן מסתמך? הוא אומר את הדין הזה. כי אתה רבין ואמר שרבי יוחנן שאובה.
אנחנו דנים
על ראי
מים
שאובים
פוסים את המת ועל לפי חשבון, נכון?
זה המשנה. אז המשנה...
זה אנחנו דנים?
על זה אנחנו דנים.
אבל לא...
אז הזכרנו. מן תנא, רבי אליעזר בן יעקב. מי זה התנא?
למה הוא התנא?
מה?
למה הוא התנא?
לפי חשבון, שאני צריך שיהיה רוב. שצריך שיהיה רוב מים שאובים.
זה...
כן, כן, שיהיה מים, שהרוב יהיה מים שאובים.
אתה חשבון, זה קצת, ואז עוד קצת.
או, אז מה יהיה כאן לפי חשבון? נראה, אולי באמת, הוא מבין, אין המים שאובים פוסים לפי חשבון. מי זה? נראה עוד מעט את החשבון, אבל החשבון הראשוני שצריך יהיה קודם רוב מים, אז אתה יכול להוסיף. כי בעצם... בעצם אם אין, החשבון הוא כזה, שאם אין רוב ואתה שופך מים, כל טיפת מים שאובים מתבטלת ברוב המים הקודמים. נגיד היה רק 20 שעה, שפכת שעה ועוד שעה ועוד שעה. אז בעצם, לכאורה, השעה הראשונה שהשלימה ל-21 התבטלה ב-20, אז אולי זה צריך להיות כל מים שאינם שאובים. אלא לפי חשבון, צריך להיות בסיס ראשוני של רוב מים שאינם שאובים. אחר כך אתה יכול להוסיף כמה שאתה רוצה. כן? או, אז אם כן, אבל הקושיה ברורה, מי זה רב לזר? מה שאומר כאן רב אחא, רבין בשם רב יוחנן, שמקווה שאובה כולה, מים שכולם שאובים, אתה יכול לתאר אותם על ידי שאתה מזרים אותם למקווה חדשה שריקה את כל 40 שעה שהיו במקווה השאובה, אתה יוצר כאן מקווה חדשה כשרה. לא רב עליים ולא רב לזר, שוב פעם לזכור שנקודת המוצא שרב לזר ויעקב מקל, והדעה החולקת עליו מחמירה. אז אם המקל דורש שני תנאים, שיהיה רוב מים שובים וגם המשכה, הסימן שחכמים אומרים שגם זה לא עוזר. אם גם זה לא עוזר, אז מי הוא הדעה, כמו מי סובר רבי יוחנן שלא צריך בכלל שניים, מספיק שיהיה רוב, הרי זה מה שהוא אמר. אלא אמר רב פאפא, כך הגרסה, באמת לא מדברים בכלל המשכה. מה זה לפי חשבון? לפי חשבון כלים, וכי יוסף בן חוני. כלומר, המשנה שלנו לא מדברת בכלל בהמשכה. מה שהמשנה אמרה לפי חשבון, זה לא לפי חשבון מים שאובים או מים לא שאובים, אלא לפי כלים. וכשנכנסתי, שמעתי שאתם מדברים על הדין הזה. נראה, מקווה שאין בה 40 שעה, מי שמים, זה הדין הראשוני. נתת, נגיד, יש בה רק 40 ל-39 צעים של מים שאינם שאובים, ושפכת לתוכה גימל וגין, כן? גימל וגין זה חצי קו, כן? עכשיו, בכל קו יש 6 לוגים, כדי ל... כן? ובכל לוג יש 6 ביצים. אז ככה. כן? בכל קו יש 4 לוגים, נכון? כן, ובכל לוג יש 6 ביצים. אז אם אתה שמת במקווה שאין בו 40 שעה, זה היסוד הראשון, 3 לוגים מים שובים, פוסעים את המקווה לעולם. גם אם תוסיף מעכשיו עוד 40 שעה של מי גשמים, זה פסול. פסלת את הבסיס, תשפוך אחרי שפסלת את המקווה עוד 100 שעה של מי גשמים, זה לא יתאר אותו, כי הבסיס חייב להיות 40 שעה של מים שאינם שאובים. עכשיו, ותניה, 3 לוגים מים שאובים שנפלו למקווה בשניים או 3 כלים, ואפילו ב4 ו5 כלים, פוסלים את המקווה, למרות שבכל כלי יש פחות מלוג. אבל יוסי בן יוחני אומר, דווקא אם ניתנו בשניים או 3 כלים, היינו לכאורה בכל כלי, יש לנו לוג, פוסים את המקווה, לוג או יותר. למה? שיש בכל כלי לפחות לוג שלם. אבל אם ניתנו ב4 או 5, אותם 3 לוגים ניתנו ב4 או 5, שאין לוג שלם בכל כלי לבדו, אז לא פוסים את המקווה. למה? הם פסולים, פסול שאובים מדרבנן. שחכמים פסלו, הרי כל זה רק גזירה דרבנן, כי יש כבר רוב מים שאינם שאובים. אם מדובר שחסר 3 לוגים, או שיש בו 38 שאים, אז ברור שרוב המקווה זה מים קשר. אז מדורייתא אין בעיה. כל הדין מדרבנן, חזל גזרו רק אם הוא נתן בכלי שיש בו לפחות לוג. אבל אם הוא עושה זה חצי לוג, אז זה בסדר. אז זה החשבון, זה פירוש המילה חשבון. אין המים שאובים פוסלים את המקווה, אלא לפי חשבון כלים. מה זה לפי חשבון כלים? שיהיה לפחות מ3 או פחות כלים ששפכת את 3 לוגים. אבל אם תחלק אותם, זה פטנט, תחלק אותם לקוסיות לחיים, אתה יכול למלא, זה לא פוסל. טוב. אז בואו נראה כאן בכל אופן את רש"י, למרות שאנחנו במצב ככה, כן, אז אומר רש"י לפנינו בעמוד הקודם, מי גשמים, 3 שורות אחרות, שרים לטבילה דלא בעניין מים חיים אלא לזב בלבד. רש"י במילה אחת אמר כל מה שהערכנו, ממלא בכתף מים שאובים 19 שעה, הוא פותקן למקווה, שלא ירא מנדלי לתוך המקווה, אפילו 3 לוגים מפסיל למקווה, בחיי גבנה, אבל יעשה חריץ וגומה למרחוק, וירא מנדלי, שבעצם זה מים שאובים לתוך הגומה, והגומה, ויקלחו המים דרך החריץ, ואיינו המשכה, עמוד הבא, והם תיאורים, כלומר, קשה לטבול בו. מתארת ברבייה והמשכה, כשהרוב מימי גשמים שנפלו מעצמם 21 מתוך 40, והמשיך מיעוט של שאיבה לתוכו דרך הריץ, מתארת השאיבה. והיינו לפי חשבון, הנה מה ששאלת הרב ליפה, רש"י אומר פירוש, והיינו לפי חשבון דמטיטין, דאין השאובים פוסים את המקווה דרך המשכה, אלא אם כן היו שם 20 סעים. אני לא נכנס כאן לדברי התוספות בגלל קוצר הזמן, אבל בהחלט יש כאן דעה חולקת על רש"י בכמה נקודות בסוגיה שלנו. בכלל דרבנן, כלומר מי דקאמר מתניתין רב אלעזר יעקבי ולא רבנן, ומתניתין הרי לכולה, דלישנה דכולה נקיטלה, אין המים, אין השאובים פוסים לפי חשבון. ככה זה בכל הדוגמאות, אז ממילא, אז יוצא שמי שחולק על רב אלעזר יעקבי הוא מחמיר, בכלל רב חומר, אלא דחיית הרבים אמר שובה שהמשכו הכולה כשרה, שאפילו כל המקווה מהמים שאובים דרך המשכה כשר, לא רב אלעזר, רבנן. אלא אמר רב פאפה רבנן לכולה פליגי, ועד החיית הרבים, באמת חכמים בנושא של המשכה הולכים לכולה, זה שכחתי לומר, רק המשנה שלנו לא מדברת על המשכה, באמת חכמים הם אומרים שלא צריך את שתי הפעולות כמו שאמר רב עזר בן יעקב, אלא מספיק המשכה בלחוד, וזה מה שאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן כמו רבנן. אבל מה שלמדו המשנה, בכלל לא מדברים על המשכה. מדברים על הנושא הזה, כמה, שלושה לוגים, מה פוסים את המקווה, באיזה סוג של כלים. מתית לב באחי מהירי. תמה רב לזר הרי ולא רבנה לחומה. לפי חשבון כלים, יוסי בן חוני, המשנה שלנו, יוסי, שנפלו למקווה, מן הכלי לתוך המקווה, והמשכה בבית או ג' כלים, שנפל לוק שלם מכל כלי פסול, אבל מדלת או ה' כלים, שאין לוק שלם נופל כאחד, לא פסו. ולפי חשבון מתיתי, נמי אחי כאמר. כן? יפה. עכשיו, עוד נקודה מהמשנה שלמדנו אתמול, שיבוא לידי בירור. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אין מי חטאת נשים מי חטאת, אלא מן מתן אפר. כדי לתאר את המת צריכים אפר פרה אדומה, כל אחד יודע פרשת... מה? תממת. זאת אומרת, אדם שתממת או בנגיעה או במסע או באוהל, כל מי שיש לו דין תממת, כדי להתאר צריך לבוא עליו שבעה ימים, אז עד אפר פרה אדומה שלישי ושביעי, ואז הוא ניתר, אחרי תפילה כמובן במקווה. עכשיו, הוא מספיק לו מקווה. אז מה הוא אומר? איך מכינים את האפר פרה אדומה? האם קודם אתה שם מים לתוך הכלי ואז שם את האפר? או ההפך, אתה שם את האפר ואחר כך אתה שם את המים. על כך הוא אומר, משנתנו סוברת את הדין אין מי חטאת נשים מי חטאת, אלא אם מתן אפר. כלומר, אתה שם קודם את המים ושמת את האפר. אומרת הגמרא, רגע. אני שומע ממך שהדרך הכנה צריכה להיות קודם מים חיים אל כלי, כמו שפשטו את הפסוק, ועל זה להתאים את אפר פרה אדומה. נכון? אז כמן מתניתין אנחנו נראה שיש בזה מחלוקת, אז משנתנו כמו מי שנתינת המים קודמת למתן האפר, אחרת זה לא מקדש. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, דלא כרבי שמעון. זה לא הולך כמו רב שמעון. לדעתו, גם אם יקדים אפר למים, קודם שם בכלי אפר, ואז זה שם מים גם כשר. דתניה, יקדים אפר למים, אחר כך הגמרא תשאל איך אפר נהיה לאפר.
זה טעות.
זה לא טעות. זה מכוון. עוד מעט נראה את הדברים. הכוונה, כן? הכוונה לאפר שלנו, אבל התורה קוראת לו אפר. מה? כאן זה מכוון, אנחנו יש לימוד מיוחד, גזירה שווה מאפר סוטה. אז הגמר, אומרת הגמרה, זה לא כרבי שמעון, זה תניה, למדנו ברייתא, הקדים אפר למים פסול. אם הוא שם בכלי שבו אתה מכין אפר פרה אדומה את האפר, אחר כך שרת המים, פסול זה תנא קמא, אבל רבי שמעון מכשיר. הוא מכשיר, הוא אומר, גם אם שמת קודם את ה... מים, את האפר, ואחר כך את המים גם קשר. מה הייתה מדר... על אפר פרה אדומה.
על אפר פרה אתה סוטה.
לא, כרגע לא סוטה. אנחנו נראה שמדמים את זה לסוטה. זה מדברים על אפר פרה אדומה. אז מחלוקת, אם כן משנתנו שאומרת שצריך לשים קודם מים, לכאורה היא שיטת תנא קמא ולא רבי שמעון. זה מה שהגמרא אמרה, אמר חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, דלא כרבי שמעון. מה הייתה מדר רבי שמעון? תכתיב, ולקחו לתמה מעפר שריפת החטאת. לוקחים לתמה, התורה קוראת לו עפר, כן? מעפר שריפת החטאת. ותניה, רבי שמעון אומר, וכי עפר הוא? והלא אפר הוא? השאלה ששאלת, מה זה עפר? התורה קוראת, מילא בברייתא אתה יכול להתפלפל, אבל זה פסוק בתורה, והלא אפר הוא? שינה הכתוב בכוונה ממשמעו, שזה באמת איפר לדון ממנה גזירה שווה, שמדבר אחרי, כדי שתוכל ללמוד גזירה שווה, שנאמר כאן עפר אצל פרה אדומה, ונאמר להלן לגבי מי סוטה, שמכינים נתן מאפר, נותן מאפר המקדש לתוך מים המערערים את האישה הסוטה, אז שם כתוב, ולקח כהן מים קדושים בכלי חרס, ומן האפר אשר יהיה בקרקע משכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. מה להלן? למה הוא נותן קודם את האפר על גבי, לא ההפך, הוא שם קודם מים ואחר כך אפר, אף כאן על גבי המים. ומה כאן הקדים אפר למים כשר? בדיעבד, לכתחילה באמת צריכים לשים קודם את קודם אתה צריך לשים את המים ואחר כך את האפר, במקרה שם אפר. גם באפר פרה אדומה אותו דבר. אבל אנחנו לומדים כמו אצל, כן? מה להלן במי סוטה עם שינה ובדיעבד עשה, לא ההפך. ומה כאן? עכשיו, קודם למדנו מאפר סוטה את היסוד שקודם צריך להיות מים ואחר, קודם אפר ואחר כך מים. סליחה. קודם מים ואחר כך אפר. אבל מהעניין של אפר פרה אדומה אנחנו לומדים שבדיעבד, אם שמת קודם באמת את האפר ואחר כך שמת את המים, גם כשר. ומה, כי תמיד היקש נלמד, הגזרה שווה נלמדת ישר והפוך. מיד הגמרא תשאל, איפה אתה רואה דבר כזה? אז הגמרא תשאל מיד. ומה כאן, אם הקדים אפר למים כשר, אף להלן הקדים אפר למים כשר, אז זה נלמד בשני הכיוונים הגזרה שווה. הגזרה שווה הראשונה שלכתחילה צריך לשים את המים אחר כך את האפר, ובדיעבד עכשיו אתה לומד מאפר פרה אדומה שבדיעבד זה עוזר. שואלת הגמרא, איפה ראית שבדיעבד זה כשר? אולי זה דרישה אולטימטיבית. אתה צריך לשים קודם את המים אחר כך את האפר, ולא אחרת. ואחה שואלת הגמרא, מנהלן שכשר בדיעבד? אז הוא אומר, אומרת הגמרא, יש בפסוק שכתוב באפר פרה אדומה משמעות כפולה סותרת אחת השנייה. תקראו עוד פעם בתורה אור, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. תרי קראי דקטיבי, הם סותרים אחד את השני. כתוב ונתן עליו, אז משמע? שנותן אפר בהתחלה, את האפר בראשה. כתוב עליו, לא לתוך הכלי, ואחר כך משמע שנותן את המים על האפר, ועד הכתיב מים חיים אל כלי, משמע שאין משהו מפריד בין המים שנשפחים לכלי לתוך קרקעית הכלי, אז אתה נותן קודם את המים, הכיצד? אלא רצה, התורה אומרת בכוונה שתי לשונות, שאיך שאתה רוצה, אפילו לא לכתחילה ובדיעבד בשלב הראשון. זה... מה? או רגע, אולי תוספות מדברים על ההמשך. על כל פעמים אני הולך כאן לפי רש"י, עוד מעט נראה שזה משתנה. בשלב הראשון הגמרא מבינה שהתורה כתבה בכוונה שני קטעים שאחד סותר את השני. מצד אחד כתוב תן אפר, מצד שני תן מים קודם, כדי שתדע אין חשיבות להקדימות. רצה נותן אפר למטה ועליו את המים, רצה נותן אפר למעלה קודם את המים ואחר כך את אפר. בכל התוספות באמת אני רואה שכותבים ככה באמת שזה בדיעבד ולכתחילה, אבל רש"י רוצה להגיד שזה שני הצדדים כן שני הצדדים הם שווים. ותנא דידן שואלת, כי בעצם שיטת תוספות יותר ברורה, כי כל המהלך היה שאתה לומד גזירה שווה לשני הצדדים. אצלנו אתה לומד שבדיעבד גם אם עשית קודם אפר ואחר כך מים זה גם כשר. אז בעצם זה צריך להיות כמו שמפרשים תוספות. ותנא דידן, שהוא סובר שהקדים אפר למים פסול, מה היא תמה? למה באמת הוא אומר שפסול גם בדיעבד? אם שם קודם עפר אחר כך מים? מה הייתה מה? הרי כתוב ונתן עליו, כמו שראינו, אומרת הגמרא, סייפה דקרא אל קלי, מים חיים אל קלי, משמע בדווקא הוא. ומה שכתוב ונתן עליו, לא להכשיר אם שמת עפר ואחר כך מים, אלא שצריך להרבבן אחרי שנתת מים ושמת אפר, אז אתה צריך גם להרבב אותו. זאת אומרת, יש כאן פעולה הפוכה. ברישה הוא כותב על הערבוב, ובסיפה הוא כותב על השפיכה הראשונית. בעצם זה לא כסדרו, היה צריך להיות הפוך. שתחילת הפסוק מדבר על שפיכת המים קודם ועל נתינת עליו האפר, ואחר כך, וזה הקושי שמיד נראה. אומרת הגמרא, יפה, ותנא דינמה איתמה, סיפה דקרא אל קלי משמע מים תחילה, זה הסיפה מדברת איך אתה צריך לתת את המים, איך אתה מייצר אותם, קודם שם מים ואחר כך אתה נותן אפר, בדווקא, ואם תשים הפוך זה עיכובה, ומה שכתוב ברישה ונתן עליו, זה לא בא להגיד שבדיעבד זה מועיל, כמו שלמדנו קודם, אלא על הרבבם, כן? זה שכתוב עליו, שאחרי נתינת האפר, ידאג שהמים שלמטה יחזרו להיות על האפר. הנתינה צריכה להיות מים ואחר כך אפר. ואחר כך תדאג שהמים יעלו, יש בזה גם מבחינה כימית, האפר הוא קל מאוד, קשה לחסות אותו, זה לא כמו אפר ששוקע. הוא צף למעלה, לפחות בשלב הראשון, לפני שהוא רבוי. אז כדי שיהיה, אתה חייב להרבב אותו, כדי שיהיה מצב לפחות לכמה רגעים שהמים יחסו את האפר. שואלת הגמרא, רגע, אבל אתה מנסה ללמוד כאן דבר שעל פי פשט הוא הפוך. אתה קודם יוצר את הערבוב בפסוק, אתה מציין את הערבוב, ואחר כך אתה מציין את איך אתה פולץ את הפעולה הראשונה. שואלת הגמרא, מי חזידה אמר צייפה דקרא דווקא, דילמה, רישה, דווקא, באמת, בדווקא הוא מים חיים אל קלי, כמו שאומר בהתחלה, ואז אין לנו בדיעבד אפשרות להגיד שאם נתן הפוך זה כן מועיל. שתי חיותן של מים, מה חזיד אמר סיפה דקרא דווקא, זאת אומרת, מה אמרנו סיפה? אל קלי, שזה בדווקא, שיהיה מים תחילה ובדיעבד לא מועיל, דילמה, רישה, בדווקא. שכתוב שמה אפר תחילה. אז אולי כאן הוא רוצה להפוך את הסדר שבאמת לך תחילה צריך לתת אפר. אתה מחפש איזה פשט של ערבוב, אבל הערבוב בא בפעולה יותר מתמשכת, יותר אחרונה. אז אולי נגיד דווקא הפסוק בחלקו הראשון מדבר על הצורך של לשים קודם מים חיים, וזה בדווקא שתהיה חיותן של מים בכלי, שלא מה אחד בסיפה דקרא דווקא, כן? דילמה רישה בדווקא. באמת מה שכתוב, אפר, זה בדווקא שייתן קודם אפר, ועל זה ייתן מים. מה שאמר בהמשך, מים חיים אל קלי, דין אחר. שאתה לוקח מים מהמעיין, בעצם זה כבר לא מים חיים. זה כבר מים בכלי, אבל מכוח זה ששיקעת את הכלי בתוך המי המעיין, ושאבת, התורה מחשבה את זה כמי מעיין. אבל אם בשלב של ההליכה אתה תשפוך את זה לכלי אחר, ומהכלי האחר תשפוך לתוך התערובת, זה לא יחשב כמים חיים. אולי זה הכוונה. באמת, החלק הראשון של הפסוק זה עשיית החומר הזה שנקרא מי חטאת. קודם אפר ואחר כך מים. ומה זה בהמשך הפסוק מים חיים אל קלי? שאת המים חיים תיתן מהכלי ששאבת ולא תיתן אותו לכלי אחר ותשפוך. תראו את זה בפנים. שואלת הגמרא, מי חזיד אמר צייפה דקרא דווקא? דילמה רישה דווקא. משמע שייתן קודם אפר באמת, כמו שפשט הכתוב. ומה שכתוב בסיפה אל קלי, מים חיים אל קלי, לא בא להגיד שנותן מים מים תחילה, אלא להגיד שתהיה חיותם בקלי, שלא ימלאם מן המעיין בכלי אחר, וירא אותם לכלי שני שייתן על האפר, אלא יכניס ישירות מהכלי ששאבת לתוך המעיין, מתוך המעיין לתוך האפר. אומרת הגמרא, לא מצית אמרת, אי אפשר להגיד לך. דמה מצינו בכל מקום, שהאפר מכשיר את המים, כמו שמצאנו אצל מי סוטה. המכשיר למעלה, אף כאן המכשיר למעלה, ובגזרה של אפר אפר אנחנו לומדים כמו שלמדנו למעלה. אומר להגיד הפוך, תן לי דבר דומה לזה. כאן התורה הרי עשתה גזרה שווה. אז הגזרה שווה נותן לך אינדיקציה את צורת הפעולה, שקודם מים ואחר כך אפר. ואצל סוטה זה כתוב במפורש. אז לכן באמת אנחנו לא יכולים ללכת על דרך אחרת. טוב, נוותר על רשי, כי הזמן לוחץ לנו, למרות שאולי בכל אופן, בסדר. רשי, אלא על מתן אפר, בשעת מתן אפר נשאו מי חטאת. על מה בעינן מים ברישה, דעי מים בסוף, לא אבו מי חטאת. דע, בשעת מתן אפר, לא נשאו מי חטאת, דה לא היו שם מים. מעניין, כן? בשעת מתן נשאו מי חטאת, על מה בעינן מים ברישה, דעי מים בסוף, לא אבו מי חטאת. דע, בשעת מתן אפר, לא נשאו מי חטאת, דה לא היו שם מים. זה לא כרב שמעון, ורב שמעון הקדים אפר למים כאשר לתני, אגבי סוטה, הקדים אפר שבקרקע המשכן למים בכלי פסול. ואמרים לה, מה הייתה מרב שמעון דכתיב, גבי מי חטאת, אפר פרד ומעלה, כולה תמם אפר, אל מים חיים, ותניה אל כלי, ותניה, נאמר כאן במי חטאת אפר, ונאמר בסוטה אפר, מה בסוטה אפר על המים, כי דכתיב, ומין האפר אשר יהיה על קרקע המשכן וכולי, ייתן אל מים חיים, אף כאן אפר על גבי מים, וזו יהיה הכשר מצוותה לכתחילה. ומה כאן כמפרש, ואחה גבי מי חטאת, מנהלן אלמד סבירה לילי רבי שמעון, דמי חטאת הקדים אפר למים כשר, וכתיב מים חיים אל כלי, דמשמע דמים יהיו נתונים אל כלי, ולא אל האפר. דל כלי משמע אפר ברישה, פסול, עליו להרבבן, ונתן עליו לב למימרדים הקדים אפר כשר. אלא למימרה להיזהר שלאחר שייתן אפר למים, ירבבם באצבעו יפה, ויחזור המים שתחתיו יהפוך להיות על האפר. ואימה רישא דקרא דווקא דאפר קודם למים, כי דכתיב נתן עליו מים ואל כלי, לאחיית שתי חיותו בכלי, שלא ימלא בכלי אחר וירם לכלי זה, אבל זה ייתן לתוך המעיין, ויקח ישירות מהכלי ששאב מהמעיין, ייתן לתוכו. מה מצינו בכל מקום? אומר רשי, בכל מקום זה לא מופיע כל כך הרבה מקרים כאלו, כגון בסוטה אפר למעלה שהוא המכשיר את המים, לבדו ואבי למעלה, דחו לאלמה מודו דמצווה להקדים המים כדכתי ונת... ומין האפר, אז להפוך את זה אי אפשר, כי ברור שלכתחילה זה צריך להיות. אף כאן מכשיר למעלה, ייקח בעל כוחו סיפה דקרא לגופי, ורישה לדרשה לערבן. זה מה שהכריח אותו לדבר הזה. וכאן אנחנו עוברים לעוד דין במשנה בית הפרס, אתמול הסברנו מה זה. פרס זה חיתוך. אם יש לנו מקום שידוע שיש בו קבר, ידוע שיש מקום קבר, וחרשו את השדה הזאת, אז חז"ל גזרו שמאותו מקום, אם אתה לא יודע את מיקום הקבר, כל החלקה הזאת שחרשת איתה חלקה נוספת לדרום או וצפון או למזרח למערב, פעם לא היו עושים שתי וערב חרישה, אלא חרישה ממזרח למערב או מצפון לדרום. אז אם הוא עושה דבר כזה, אתה נותן גזירת חכמים שמהמה, כמו שנראה בהמשך, מהמקום שיש לך ספק איפה שהיה קבר, אם אתה יודע בוודאות זה מהקבר, אם אתה לא יודע בוודאות, מכל השדה המסוימת של ינקל, שיש לו שדה שידוע היה קבר, אתה לא יודע איפה, חז"ל גזרו שהחרישה הזאת מרחיבה בספק תומה כל אדם שיעבור בקוטר של מאמה, אבל כנראה כאן נצטרך להגיד משמע מתוסות רק לצד שחרש. אם לפי רשי חורשים רק ישר וזה, אז צריכים לחשוש רק לצד שהוא חורש, שמה התפזרו עצמות. אז כמה חוששים? עוד מאמה לכל צד של חרישה. אבל לא תחשוש, תגיד, רגע, ואם אחר כך היה שדה נקרא לזה א', ומשני צידי הבית וג', אז אתה בא ואומר שחרשת את השדה א', מקבל דין בית וג', כספק תומה, מי שעובר שם ספק תומה, דרבנן, מדרבנן. כי שם הוא חרש. עכשיו, אם תמשיך אחרי זה פעולה, נגיד מבית לדלת, אז אנחנו לא חוששים. זה כבר לא גזרו חכמים, זה כמו מה שאמרנו בעיסה של תרומה, מה שחששו לחרישה הראשונה מהמקור, ברגע שהמשכת את השדה השנייה, עקרונית יכול להיות ששמע צמות, ובחרישה הנוספת אתה תגרור לשדה הרביעית גם כן, אז זה לא גזרו חכמים, זה מה שהוא אומר.
זה בגלל שהוא מצא שם עצמות?
הוא לא, אפילו.
לא,
אם יש עצמות, אז בכל מקרה, אדם שנוגע בעצם כסעורה, תלוי מה, תומת מת, כל הגדרים לפי עניינם. אם מצאת, אז זה ברור שאתה תמת, זה לא חשוב. גם שדה שלא חרשו אותה. כאן מדברים שלא מצאת. חשש, האם אתה עברת שם, חשש שמה אתה תמת מדרבנן. אז בואו נראה את זה בפנים. מה? שניהם, בסדר, בסדר. המילה שווה. המילה היא שווה. המילה, טוב מאוד, המילה היא שווה. פרס זה פרוסה, לחתוך. במקרה הזה חתכת לחם, כאן חתכת את הקבר. את הקבר. פרס זה חיתוך. לפרוס פרוסה, זה לא דווקא חצי. רק אתה אומר, אם לא כותבים כמה, זה חצי. אם אני אומר לך, תשמע, קנינו יחד לחם, בוא נחתוך אותו. אז ברור, חצי חצי. אבל המילה פרס עצמה זה חיתוך. לפרוס, כן? פריסה. אומרת הגמרא, יופי, בואו נראה עכשיו את הגמרא. אומרת הגמרא, כתוב, למדנו במשנה, ואין בית הפרס עושה בית הפרס. אז כבר אמרתי בקדימת ההסבר בגמרא, שהכוונה שבית הפרס, שהקבר עושה בית הפרס, אבל בית הפרס שנוצר מהחרישה של האזור של הקבר, לא יוצר עוד בית הפרס. יפה. אז אם אתה חרשת מעבר למאמה הראשונים, אתה לא חושש. ותנן, בית הפרס, שדה שעבד בקבר ולא ידוע מקומו. ונחרש השדה הזאת יחד עם שדות שסביבותיה, עושה לבית הפרס. עושה אותה, גם אותם עושם לבית הפרס. מקצה בית הפרס הראשון, עד למרחק המאמה, אז יוצר אותו לפי תנא קמא, אז יוצא שרשרת. הראשון הוא בית הפרס, וגם מה שאחר כך המשכת לחרוש מהשדה הראשון, גם כן עושה בית הפרס. בית הפרס עושה בית הפרס, אבל חכמים אומרים, אין בית הפרס עושה בית הפרס. שואלת הגמרא, עד כמה? עד כמה עושה הקבר שנאבד בשדה מסוימת וחרשת אותו, עושה בית הפרס? מה? אתה אומר עושה בית הפרס, קילומטר, שני קילומטר, 20 קילומטר, כמה? אומרת הגמרא, עד כמה אותם שדות שסביבות לבית הפרס יוצרים את הספק, כי את הרב דימי אמר משמי דריש לוקיש, מה הוא אומר? אמר רב שמעון בר אבא, עוברים לדף י' ג', שלוש שדות, כן? שלוש שדות לבית פרס. מה הכוונה שלוש שדות? שדה בית הפרס עצמה, טמאה פלוס, היא אפילו יותר כמה שהיא, כמה השדה הזאת, אנחנו לא יודעים איפה הקבר, אם זה שדה של יעקב, אנחנו לא יודעים איפה הקבר, אז כל השדה, אפילו היא גדולה 200 אמה, 300 אמה, ועוד מחוץ לשדה הזאת, 100 אמות מהשדה השנייה. יפה, ואם דרך בני הביקה הזאת לחרוש ממזרח למערב, שתי השדות שממזרח למערב לבית הפרס, הם נעשים בית הפרס. כמה? מלוא המענה, שתי מענות. כמה הוא מלוא המענה? 100 אמה. אז יש לך לצד מזרח, 100 אמה לצד מערב. מלוא המענה, מענה זה כנראה משיכת החרישה של הבימה במכה אחת, שזה 100 אמה.
כדתניה. כל שדה זה 100 אמה?
כל שדה 100 אמה, מכל צד. אם חרשת לכאן, חרשת לכאן, כל צד, כל שדה חדשה אסורה, יש ספק תאומה. כמה שהוא, כן, כיוון שאתה לא יודע איפה היה הקבר. כמה שהוא גדול, הוא יכול להיות גדול 200 אמה, הוא גם נאסר, כי אתה לא יודע איפה מוקם הקבר.
לפי אדם?
לפי אדם. ידוע, נגיד, אם יודעים שליעקב בשדה שלו היה קבר, או תגדיר אחרת, אני נותן דוגמה שמצויה, אומרים בשדה של יעקב מקדמה דנדים שיש קבר ונאבד הקבר, ועכשיו חרשו את השדה של יעקב והמשיכו אותו לשדה ב' ושדה ג', מזרח ומערב, אתה נותן אפשרות, חז"ל גזרו, כי מדאורייתא בעצם אין לך שם שום נקודת אחיזה שיש כאן עצמות. אז אנחנו גוזרים דרבנן, הרי זה ספק תומה ברשות הרבים, זה טהור, אבל מדרבנן גזרו שמאמה לכל צד של חרישה בנוסף, נטמע. כדתניא. מה?
באיזה נקודה לוקחים, אם הם לא יודעים באיזה...
מסוף השדה של יעקב. כיוון שידוע שזה לא בשדה של שמואל. זה היה ידוע בשדה הזאת. או נקרא, אתם תרצו, של קיבוץ זה או קיבוץ אחר. זה לא חשוב. אם אתה יודע מקום מוגדר ששם היה קבר, רק אתה לא יודע איפה, אתה נותן את הכל. או כדתניא, החורש את הקבר, הרי זה עושה בית הפרס מלוא מענה, וכמה מלוא אמה, מלוא מענה, מהאמה. כן? אותו דבר אם רגילים מצפון לדרום, אותו רעיון. כן? אבל כמובן, רק כיוון החרישה. מה זה אמרו חכמים, אין בית הפרס עושה בית הפרס, שאתה עושה רק את שתי השדות הסמוכות לשדה הספק, אבל אתה לא יוצר שרשרת של שדות נוספות שנטמעות.
כי הם קבעו חז"ל למידה מסוימת.
מה זה?
אמרו, מהאמה.
כן, כן, נכון, נכון. כי לפחות, לפי ההיגיון, היית אומר שיש כאן שרשרת, כמו שהתפשט לתוך השדה הראשונה, עכשיו אתה גררת מהשדה הנוספת הלאה, זה ממשיך הלאה. למדנו במשנה. ואין תרומה אחר תרומה. אין תרומה אחר תרומה. אז התלבטנו איך להסביר את זה. מתניתין, מה נראה בעקיבאי? דתנן, השותפים שתרמו, ראובן תרם על, את התרומה, נגיד יש להם 20 טון, תרם 2% תרומה. ובא השני ואומר, איך אומרים, לכל יהודי יש שתי דעות, הוא לא מרוצה, גם הוא תורם. רב לזר אומר, תרומת שניהם תרומה. למה? כיוון שהוא תרם, גילה בדעתו שמה שעשה השותף הראשון לא נוח לו, אז כל אחד בעצם נותן את חלקו. אז למרות שבעצם הראשון הפריש יותר, אז זה תרומה בטעות, אז הוא צריך לתת 2%, ייתן 2%, והשני מה שתרם זה יהיה גם כן תרומה. רב עקיבא אומר, אין תרומתם, תרומת שניהם תרומה, גם תרומת הראשון לא חלה. למה? כי בזה שהשני חזר ותרם, מה גילה בדעתו? שלא נוח לו בתרומת הראשון. יוצא שתרם שלא מדעת הבעלים. וכמו כן, תרומת השני הייתה שלא לדעת הראשון, ואי אפשר לתרום שלא מרצון הבעלים. וחכמים אומרים, אם תרם הראשון כשיעור, נגיד עין בינונית, שזה הממוצע, 2%, אין תרומת השני תרומה. ואם לא תרם כשיעור, אלא נגיד תרם בעין רעה, אף תרומת השני היא תרומה, כיוון שהוא לא תרם כמו הממוצע של האנשים, הוא גילה דעתו שהוא לא תרם בשביל השני. עצמו הוא יכול לעשות עין רעה, אבל לא על חברו. זה הפירוש כאן לאין תרומה עושה תרומה. אז אם כן, מתניתין כשיטת רב עקיבא שאין תרומת שניהם תרומה. ואין תמורה עושה תמורה, זה שייך למסכת שלנו. למה תמורה? אנחנו נזכיר את הדין. אם יש בימת קורבן, אתה רוצה להחליף אותה בימת חולין, התורה אוסרת את זה, יש מלכות על מעשה כזה, אבל התורה אומרת, לא רק שלא הצלחת לרוקן את הקדושה של הקורבן, גם הבימה שאתה רוצה להצמיד אליה, היא נעשית קורבן דומה, והפסדת עוד בימה, וגם קיבלת מלכות, וגם גורשת מהעיר. כן, אז זה עכשיו, מה יהיה אם הוא לוקח בימת התמורה? ועכשיו הוא רוצה, הוא אומר, רגע, הבימה א' היא קורבן, בימה ב' קדושת קורבן מכוח תמורה. הוא בא לבימה ב' ואומר, עכשיו אני רוצה לרוקן את קדושתה על בימה ג'. אז זה לא מועיל, לא מועיל, אבל אין כאן את המלכות ואין כאן את הכנס שהבימה הנוספת נהיית גם כן קדושה. הורדת מתח. הקורבן הוא יוצר את ההקדשה. הלאה. אומרת הגמרא, מה איתה? מה הטעם שאין תמורה עושה תרומה? תרומה, תמורה. אמר קרא, כתוב בסוף היקרא, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. מי זה היה? הקורבן. תמורתו ולא תמורה תמורתו. ואין נבלת של קודשים עושה תמורה. אם נולד לבהמה, בהמת חטאת נולד קורבן, אז יש בה קדושת קורבן, אז אם מי שיעשה תמורה על ולד של קודשים, שלא יקדישו אותו קדושת פה, אלא קדושה שנוצרה מחמת אמו, הוא לא יוצר תמורה. למה? דאמר קרא, הוא, והיה הוא תמורתו הקודש, הוא עצמו עושה תמורה, ולא הוולד שלו עושה תמורה. רבי יהודה אומר, הוולד עושה תמורה, דאמר קרא, יהיה, והיה הוא תמורתו, יהיה קודש. היה יכול להגיד, והיה הוא תמורתו קודש, מה זה יהיה? לרבות הוויה אחרת, וכבר למדנו שלידה זה כמו הוויה, לרבות את הוולד, ולרבנן שהם אומרים ולד לא עושה תמורה, אז מה אם הם יעשו אם יהיה? לרבות את השוגג. נגיד הוא רצה להמיר על שור שחור והמיר על שור לבן, בטעות. אז גם בזה חלה תמורתו כמו במזיד, גם אם הוא התכוון בכלל לבהמה אחרת, זה קורה. כן. אז הגענו כאן, נראה כאן רשי, אין תרומת שניהם תרומה, ואפילו של ראשון, כיוון דחזר השני תרם, גלי דעתי דלא ניחה לתרומת הראשון, ואבי לראשון תורם שלא מדעת, וכן שני. כשיעור, מה זה שיעור? בינוני, 1:50. ואם לאו, כגון שתרם בעין רעה, תרומת השני תרומה. ולרבי עקיבא, בין כך ואין כך לא אבי תרומה, מתניתי נמי סתמה כאמר, אלכה רבי עקיבא היא. רבי שוגג כמזיד בתמורה, כמן בפרק שני מפרשה כסבור לאמיר שחור, נגיד שור שחור ומיר לבן, אז אנחנו אומרים, זה האמרה טעות, גבי קודשים לא קדיש, דה והקדש טעות, גבי תמורה קדיש, זה החידוש אומר רשי, שגבי הקדש, הקדש וטעות, אז מה? כאן אנחנו לא קדיש, לא, והקדש וטעות לא והקדש. בתמורה זה חידוש שכן. הקדש רגיל לא. משנה, אומרת המשנה. מה יהיה? עד עכשיו דיברנו על בהמה. כי לכאורה כשהתורה מדברת על המרה, היא מדברת בהמה בבהמה. השאלה, אם אתה רוצה לעשות את המרה באוף של עולה או באוף של חטאת, יש תורים או בני יונה שהם קורבנות. האם, נגיד, מה ההבדל? כמו כל קורבן, עשית המרה, עברת לא ימירנו וכו', אבל מצד שני בתורה כתוב בהמה בבהמה, אולי בדווקא. בואו נראה. אומרת המשנה, העופות והמנחות לא עושות תמורה. למה? אומר התנא שלא נאמר אלא בהמה, כתוב בתורה בהמה ובהמה. דין נוסף, הציבור לא יעשה תמורה, כמו כן השותפים אין עושים תמורה בקורבן כזה. ואם אמירו באמת, אז התמורה שלהם לא תהיה תמורה. למה? שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר, בלשון יחיד. היחיד עושה תמורה, ואין הציבור והשותפים עושים תמורה. דין שלישי במשנה, קודשי בדק הבית אין עושים תמורה. אם הקדשת, נגיד, בהמה, עברת על איסור, או נגיד בהמה אימום, אז זה מותר להקדיש לקודשי בדק הבית. מה יהיה אם הקדשת בהמה שהיא ראויה לקורבן, הקדשת בדק הבית? יש בה קדושת בדק הבית, אבל אתה עברת עליו כי אתה הקדשת בהמה שראויה למזבח. אז אם כן, אנחנו כאן, יש על זה כמובן איסור. אבל נגיד, בוא ניקח דוגמה הכי פשוטה, הקדשת בהמה בעלת מום לבדק הבית, ואחר שאתה רוצה לרוקן את הקדושה, אתה לא רוצה להתעסק עם הגזבר, ללכת, לשכנע אותו, אתה רוצה לבדוק. אתה רוצה להמיר את הקדושה שיש בקדושת בדק הבית בבהמה א', אתה רוצה להמיר אותו על בהמה ב'. אז הוא אומר, האיסור של תורה, קודשי בדק הבית, אין עושים תמורה, רק קודשי מזבח. למה? כי גבי תמורה, מה כתוב? קורבן. בדק הבית לא נקרא קורבן. אמר רב שמעון, כן? מה זה?
בדק הבית זה דרך הרגיל, בדרך כלל קונים את זה בחזרה.
מי שרוצה.
כן.
ונותן חומש, אבל...
אבל אם זה דחוף לו עכשיו, הוא נמצא, הוא יקדיש את זה, והוא נמצא בבית שלו, כן? הוא נמצא בביתו, והוא רוצה עכשיו את הבהמה, כי הוא צריך לחוש איתה וזה, אז הוא רוצה לרוקן את הקדושה. אז אם הוא עשה מעשה כזה, אז הוא לא עובר איסור של המרה. למה? מפני, זה לא מועיל אולי, אבל מפני שהתורה דיברה על קורבן, וקושבת הקהלית לא נקרים קורבן. אמר רבי שמעון, מה שאמרנו, שקודשי בית הבעל אין עושים תמורה, כמו כן, השותפים, זה שני המקרים היחידים שהמשנה מסבירה למה שגם שותפים לא עושים תמורה. לא, אני מסכים שהם לא עושים תמורה, לא שותפים ולא בדק הבית, אבל המקור הוא אחר. למה? הוא אומר, הרי דין תמורה ראינו פעמיים, פעם בסוף היקרא ופעם בשניהם, פעם בדין תמורה ופעם במעשר בהמה. אז נאמר, והיה הוא תמורתו קודש פעמיים, הרי והלא מעשר בכלל היה הוא בכלל תמורת כל הקודשים. מעשר בהמה זה גם קורבן, למה צריך לכתוב דיני תמורה ספציפית פעם נוספת במעשר בהמה? מעשר בהמה זה אחד מהקורבנות. ראו את הברייתא איזה מקומם, את המשנה איזה מקומם של הזבחים שאנחנו אומרים כל יום לפני פסוקי דזמרה. אז למה צריך לציין את זה? למה יצא? אלא להקיש אליו את כל הקודשים ולומר לך, מה מעשר, מעשר, הכוונה בהמה בקורבן יחיד, ששותפים פטורים מן המעשר, אף כל הקודשים אינם אלא ביחיד, התמורה. יצאו קורבנות ציבור שלא עושים תמורה. לימוד שני, ומה מעשר קודשי מזבח, אף כל דין תמורה זה רק בקודשי מזבח. יצאו קודשי בדק הבית שהם לא בהגדרה של מעשר בהמה, כי הם לא קורבן, הם לא עושים תמורה. אומר כאן רשי, אלא בהמה ימיר בהמה בבהמה. כן? קודשי בדק הבית אינם עושים תמורה, דגבי תמורה כתיב קורבן, וקודשי בדק הבית לא יקרו קורבן, פרש בגמר. אמר רבי שמעון, דסביר עלי, קודשי בדק הבית יקרה קורבן, ייקח לו נפקלן דלעבידי תמורה. הוא סובר שזה כן יקרה קורבן, גם לעניינים אחרים, אלא מאחה, והלא מעשר בימה בכלל כל הקודשים היה, דעבדי תמורה, כי דכתיב עם אמר ימיר. למה יצא? דכתיב בדידי דוד תרומה, כן? תראו כאן מביא בתורה אור שני פסוקים להמשך, לא יחליפנו ולא ימיר אותו, א', לא יחליפנו ולהמיר אותו טוב ורע או רע בטוב, אם אמר ימיר בימה בימה והיה הוא תמורתו קודש. ואם, עכשיו ב', ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן לשם, כל אשר ייתן, כל אשר ממנו לשם, יהיה קודש. יפה. אז רשי אומר, אני חוזר לרשי, למה יצא דכתיב בדידי דוד תמורה, אם המר ימיר, ומה מעשר קורבן יחיד, הוא עושה תמורה, כל קורבן יחיד עושה תמורה. יצאו קורבנות ציבור, דמעשר ליתה בשותפות. דאמרינא פרק בתרא דבכורות, למדנו, יהיה לך, ולא של שותפות. גמרא, אומרת הגמרא, תנו רבנן, יכול יהיו קודשי בדק הבית עושים תמורה, תלמוד לומר קורבן, ואם כל בימה שרקירו ממנו קורבן לשם, מי שנקרא קורבן הוא עושה תמורה, יצאו קודשי בדק הבית שלא נקראו קורבן. שואלת הגמרא, ולא, בדק בית לא נקרא קורבן, והתניה כתוב לגבי שחוטי חוץ. כתוב ככה, אבל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן לשם, תראו תורה אור ג', אי קורבן שומע אני אפילו אמת קודשי בית דק הבית, אם לקחת בימה של קודשי בית דק הבית ושחטת אותה מחוץ למקדש, אז היא תיאסר בדין שחוטת קוץ, שהרי נקראו קורבן. איפה אנחנו רואים שזה נקרא קורבן? זה מצאנו בתרומת שרי הצבא במלחמת מדיין, שכתוב, כעניין שנאמר, ונקרב את קורבן השם, ושם זה הקדש בדק הבית, אפילו כך זה נקרא קורבן. תלמוד לומר, ולפתח אוהל מועד לא הביאו. כל הבא אל פתח אוהל מועד חייבים עליו משום שחוטי חוץ, אבל בדק הבית שאינו בא לפתח אוהל מועד, אין חייבים עליו משום שחוטי חוץ. למה? כי בדרך כלל בהמה של בדק הבית זה בהמה בעלת מום, כי אסור להקדיש בהמה טהורה שראויה למזבח. כן? כי מי שמדפיס תמימים לבדק הבית, אז זה עובר על לא תעשה. העלמה יקרו קורבן. אז למה אתה ממעט אותה מדין תמורה? זה הגמרא שואלת. אומרת הגמרא, או אומרת הגמרא, אמר רב חנינא הקשיא, מה שאמרנו בברייתא שקודשי בית הבית נקרא קורבן זה שיטת רבי שמעון. רבי שמעון במשנה שלנו שהרי הוא לומד ממעשר שאין קודשי בית הבית עושים תמורה, והברייתא שממעטת מהמילה קורבן שזה לא שייך בקודשי בית הבית כרבנן, זה רבנן של המשנה שלנו. שואלת הגמרא, חכמים יכולים למחוק פסוק מהתורה? ולא, הרי כתיב ונקרב קורבן השם, מה פירוש חכמים לא קוראים? הרי אותם שרי צבא הקדישו לבדק הבית וקוראים לזה ונקרב את קורבן השם. עונה הגמרות, קורבן השם יקרא קורבן לה השם, כמו שכתוב בתמורה, כן? לה יקרא. זה קורבן סתם, אבל קודשי בדק הבית לא נקראים קורבן סתם, אלא אנחנו קוראים קורבן השם, אבל קורבן נפרד, קורבן לה השם, אז זה קורבן בפני עצמו, אתה מקדיש לו. קורבן השם זה עם סמיכות, אז קודשי בדק הבית בסמיכות נקראים קורבן, אבל כשם עצמי קורבן הם לא נקראים. תנו רבנן, לא יבקר בין טוב לרע, וכתוב במסר בהמה, לא יבקר בין טוב לרע ולא ימרנו. למה נאמר? והלא כבר נאמר בכל הקודשים. לא, איפה? בתמורה רגילה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ורע או רע בטוב. אז מעשר בכלל, לפי שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר אותו, משמע קורבן יחיד ומשמע קורבן ציבור. קורבן מזבח, קורבן בדק הבית. דבר שבא בחובה, וכמו כן דבר שבא בחובה. הגמרא תסביר מה זה החובה. תלמוד לומר, לא יבקר ולא ימיר אותו. אז מזה לומדים לכל הקורבנות. איך לומדים? אמר רבי שמעון, איך מה הלימוד? והלא מעשר בכלל היה, ולמה יצא לומר לך? מה מעשר קורבן יחיד, וקורבן מזבח, ודבר שבא בחובה? כן? זה מעשר בהמה, זה חובה על האדם, זה לא פילנטרופ. אתה, יש לך 10 בהמות שנולדו בשנתון זה, אתה צריך לעשר מעשר בהמה, נכון? הקורבן שייך לבעלים, הבעלים אוכלים אותו, אבל זה קורבן. אבל דבר שבחובה, דבר שאינו בא בשותפות, כי בשותפים פטורים ממעשר בהמה, אף כל קורבן יחיד וקורבן מזבח, ושבא בחובה, דבר שאינו בא בשותפות, זה עושה תמורה, ולא כל מי שאין לו את כל התנאים האלו. זה רבי שמעון, כן? אומרת הגמרא, רבי אומר, עברנו לדף השני, וזה נראה בעזרת השם, אולי אנחנו עוד, רק את רבי? כן, בסדר. נראה גם את דברי רבי, אומרת הגמרא, ורבי אומר, לא בגלל זה התורה הוציאה את מעשר מכלל ההגדרה. בלי הדין במעשר בהמה, אז תמורה לא עושה, אין בקורבן יחיד תמורה, ולא בשל ציבור ושותפים. שכתוב לא ימרנו, תעזוב את מעשר בהמה, בדיני תמורה המקוריים, שנדמר על כל הקורבנות, כתוב לא ימרנו, לשון יחיד, אז זה אנחנו יודעים של ציבור לא, ואיפה אתה יודע, קודשי בדק הבית לא בתמורה, אומר רבי, שלא נקראים קורבן, כן? וגם דבר שלא בא בחובה, גם כן, למה יצאת מעשר מעטה? אם אתה יודע את זה בלי זה, לפי שיצא מעשר לדון בתרומת שמו, כן? זאת אומרת, אם הוא קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי, טוב, אנחנו נראה את זה בעזרת השם מחר, כי צריך הסברה יותר בסבלנות, אז נראה. טוב, אנחנו בעזרת השם נקווה להשלים את הפער. הלכה, אנחנו בדף תמורה, כן, עדיין עוד בראש חודש. תפילה מתוך הסידור, נכון, לכל אדם מתפלל מתוך הסידור, כן. דרך אגב, לומדים את זה ממגילת אסתר, אמר עם הספר, אומר הגאון מווילנה, אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה. אם אדם מתפלל מתוך סידור, זה סגולה לגרש את כל המחשבות הרעות. כן, אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה. אז אם כן, זה מתאים לימים האלו. נכון לכל אדם מתפלל מתוך הסידור, כל שכן שליח ציבור, שאימת הציבור עלה, ראוי שיתפלל מתוך הסידור. כן? יפה. הוא אומר בלמדה לתשאר הכוונות, כתב שאריזה, עליה נוהג לומר מתוך הסידור את כל הזמירות, והקורבנות וקריאת שמע. בשעת תפילת 18 בלחש היה עוצם את עיניו מתפלל על פה, וגם חזרת השץ היה עוצם את עיניו חוון לדברי השץ. זה דרך אגב, שהשץ אומר שליח ציבור, את הברכות כולם צריכים להתכוון אליו, יש שעומדים כל ה-18 כמנהג הספרדים. ימים מעלה, רבים מאנשי מעשינו הגים להתפלל מתוך הסידור בדווקא, בכדי לכוון תפילתם ככל האפשר. מצינו שיש פוסקים שתקנו במקומם שאין לברך אלא מתוך הספר, כדי שלא יבואו לידי אמירת שם שמיים לבטלה, בייחוד ברכת המזון, וראוי לאדם לחנך את ילדם מקטנותם לכך, והרגל נעשה טבע לכל ימי חייהם. כך אומר כף החיים. בימים שיש בהם תפילה מיוחדת שאינה תדירה בכל יום, כגון במועדים, ראשי חודשים, שמוסיפים יעלה ויבוא, כן לחנוכה פורים, המתקרב עלינו לטובה, שמוסיפים על הניסים, בוודאי נכון להיזהר להתפלל מתוך הסידור, כדי שלא יטעה, זה דבר לא שגרתי, שהרי אינו רגיל בתפילות אלו כל כך, ועל כל פנים, הנה כן להתפלל מתוך הסידור, בתפילה הראשונה שבה מתחילים להוסיף את התפילה המיוחדת המימים, נגיד בפורים, לפחות בתפילת ערבית, את זה יגיד מתוך סידור, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.